שלום, שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור, תראי, את תופסת אותי עכשיו, כאשר אני מגיע מבונבונר הפרטית שפתחתי, לא תאמיני איפה, בנאפיס, בראשון.
נאפיס חולון בראשון, יש לומר.
כן, לא, זה בצד שלכם, החולונים, שזה ראשון מערב. אני מדבר איתך על ראשון מזרח, אזור התעשייה הישן, שזה הנאפיס הראשון, לדעתי, המקורי, אבל זה בעיקר שאני גדלתי בו.
וואו, זה דווקא כמה זיכרונות יש בנאפיס הזה. מה אכלת? זיווה? חצי זיווה?
לא, זה מזמן הפך להיות צהרונים, זה ארוחה עסקית, שבה את אוכלת שניצלונים, או שניצל, ולפני זה חומוס, והשניצל בא עם תפוח אדמה, שפעם כינו אותו תפוח אדמה תימני, היום אולי זה פוליטיקלי קורקט, הם קוראים לו פשוט תפוח אדמה גריל, וכל סלו, מה שכן הם למדו לקחת כסף, כי בעבר זה היה עולה באזור ה-45-50 שקלים, היום זה 66.
וואו.
כן, זה התייקר, וכיוון שאני לא מסתפק בשתייה שמגיעה בארוחה, הרי ששילמתי על קוקטייל, ושם אני רוצה להחמיא להם. את מכירה, כשמסתובבים, אצלי זה קורה במיאמי, אבל יש גם במקומות אחרים, את כוסות המרגריטה הענקיות שבירה נשפכת לתוך קוקטייל, כלומר, הקוקטייל של... קוקטייל מוכן,
שלתוכו נשפכת בירה. קוקטייל שנות ה-80, כן, כן. קוקטייל 80's קוראים לזה.
אז מבחינתי זה אמריקה שהתגלתה עכשיו, והם קוראים לזה סומבררו, הם בעצם, זה קוקטייל שיש בו, אני כבר לא זוכר מה, משקאות אלכוהולים שונים עם פירות, את יודעת, קוקטייל.
כן.
ופשוט קורונה, בירת קורונה נשפכת לתוכם, וזה כיף כי זה הופך את המתיקות למשהו מריר מתוק ונחמד כזה, אז זה גם מה ששתיתי.
יפה, אני, זה מזכיר לי את הקוקטיילים של בר הכוסית, לדעתי, קראו לזה הכוסית, עכשיו אני פתאום, איך שאני אומרת את זה, זה אני לא כל כך בטוחה, בכיכר רבין, הקוקטייל הראשון ששתיתי היה אורגזמה, הייתי בת 18, ואז הם עשו, היו עושים הרבה קוקטיילים כאלה סטייל מיאמי, הייתי בת 18 בשנת 1995, אז זה ככה מסתדר טוב עם השנים. אבל אתה יודע, אמרת לי, עכשיו דיברת על הנאפיס ועל המהפכה שהם עברו, וזה קצת צבט לי בלב, אני מודה. אני זוכרת את הימים שבהם זה היה רק זיווה ובצע קלים עם המון המון שמן. כן. אבל אין מה לעשות, כנראה זה חלק מהקדמה.
אני זוכר שני זיכרונות מנאפיס. קודם כל, זה לא היה בבניין שהם יושבים בו היום, זה בניין חדש. שלדעתי הם נמצאים בו עשור או מעט יותר מעשור. הבניין שהם היו בו בעבר, באזור תעשייה הישן, החליף כל מיני עסקים מאז שנאפיס עברו לבניין שלהם היום. היום יש שם מסעדה איטלקית בשם ויווינו, שגם שם אני נהנה לשבת. אגב, כן. אני זורק במקומות האלה את מיטב כספי, אני משמין שם, אף אחד לא משלם לי, אז כל הקרדיטים האלה הם רק בשביל
כן,
הכיף,
לא,
כדי לספר לכם.
זה כן. לא תוכן ממומן בכלל.
לא, אני משליך שם את כספי... המשכורת שלי, באמת, אני...
כספי גלי צהל.
אני גם, כן, וכן, בדיוק, ומשלם המיסים, משלם לי על הארוחות.
משלם המיסים, בדיוק.
אז כן, אבל שני זיכרונות בכל זאת מנאפיס הישן, באזור תעשייה, אחד זה בערך בתקופה ששלמה ארצי הוציא את ירח, שזה מה? תחילת שנות ה-90, נכון?
ירח זה... כן, זה
משהו
בתחילת
כזה.
שנות ה-90.
אני פשוט זוכר את האלבום כולו מתנגן בלופים, במבוא למסיבת יום הולדת של חבר מהבית ספר היסודי שנערכה שם, והיא נערכה, כן, נערכה בנאפיס בקומה העליונה, היו אז צמד קומות, גם היום יש, אבל בבניין הישן הכוונה.
כן.
ואירוע נוסף, בסוף כיתה ו' לאחר מסיבת המחזור, כלומר מסיבת סיום כיתה ו' ועלייה לחטיבת הביניים, אני זוכר ש... הוריי לקחו אותי לארוחה בנאפיס, ואז הרגשתי כאילו זה מינימום ללכת, את יודעת, ולשבת בקנטינה או באיזה מקום כזה, שכל, כן. את מרגישה שכל העולם הולך לשם לחגוג את האירוע, כן?
כן.
או 206, אם זה לא כן. עוד הספורט ועוד המכבי תל אביב. אז כן, זה היה מאוד מרגש, ושם לדעתי אכלתי לראשונה עוגת שוקולד חמה עם גלידה.
לא, זה מצחיק שאתה נותן ככה, אמר, איך שאמרת, מסיבת סיום בכיתה ו', אז נזכרתי במסיבת הסיום שלי בכיתה ו', לקחו אותנו מכיתה לפיקניק ליד בית האצל, עם ביקור במוזיאון בבית האצל. Mm-hmm. וזה אחד הדברים הזויים שאני זוכרת, אז זה מאוד מאוד מוזר, כי אתה יודע, זה בית האצל ליד הדולפינריום.
כן.
תלנו כנראה עכשיו בדיעבד, אני חושבת שתלנו מורה מאוד 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 פוליטית. וזה מצחיק, וזה מסביר, אבא שלי תמיד היה מלווה אותי, כאילו כשהיה הורה מלווה, אז תמיד היה אבא שלי, שמגיע איתי גם ילדה בעייתית וחולנית, אז תמיד כאילו איזה אחד ההורים שלי היה שם עם איזה משאף, כי הייתה לי אסתמה, וזוכרת את זה, כן, פתאום זה מסביר את הפרצוף של אבא שלי שעמד שם, זה כאילו פתאום הכל מתחבר לי עכשיו כשאמרת. אני רוצה לפתוח את השרשור, את הבונבונרס שלנו, בשרשור של אחד ממאזיננו הקבועים והמקסימים, הוא שמו רפי בטוויטר, רפי קיי, למי ש... או דקרץ' למי שרוצה לעקוב אחר בטוויטר. והוא פשוט כל כך הצחיק אותי היום, באמת, ובאמצע היום עמוס, תחקיר אפי נצר, אפי נצר, תשמע, אפי נצר, מה השם אפי נצר? הוא אומר, רצי אפי נצר זה, הוא כאילו נראה הכננה האולטימטיבי של שירי ארץ ישראל, אבל שתדע לך שאפי נצר הוא חתיכת אימפריה, כאילו כל שיר כמעט בשנים מסוימות שהוא נגע בהם, זה עומד בחורה, אפי נצר הוא סוג של מפעל, ואני רוצה לקרוא לך את השיר של רפי, קדימה. ואז תגיד לי מה אתה חושב.
אוקיי.
אז קודם כל, אחד כמובטח תחקיר אפי נצר והונאה ב-12 שמיניות, 12 שמיניות, יש לומר, השירים ה...
לא, דווקא, 12 שמיניות היה בסדר, כי שמינית אחת,
12 שמיניות זה בסדר. זהו, 12 שמיניות זה בסדר. עם סיום מלחמת ששת הימים ושחרור קבר רחל, חיבר שמולי קרוזן את שיר הניצחון המרגש, שוב לא נלך, הידוע בכינויו ראי רחל ראי. השיר מתכתב היטב עם ירמיהו הנביא, דרך המילים מנאי קורלך מבחי, וכמובן ראי רחל ראי הם שבו אל גבולם. ממשיך רפי את השיר אלחין אפי נצר, אבי השירה בציבור, ואריק לוי, האחד ואין השני, לא היה הראשון לבצע אותו בעצם בסגנונו המיוחד, אתה כבר ככה נכנס לאווירה של אריק לוי.
נכון.
המבנה המוזיקלי של השיר הוא בעצם מעניין, הוא נפתח בסולם מינורי בקצב איטי של 4/4, ולקראת הפזמון מזנק למעלה, משנה מקצב ל-12 שמיניות, ונפתח באקורד מז'ורי משמח ומנצח. אז רפי ממליץ בחום להקשיב לשיר שאריק לוי ואפי נצר, לפי דעתי זה היה בתוך סיבה למסיבה, ככה הוא שם, ככה, בתוך, הוא שם לינק לשיר, ואז הוא ממשיך
לשנים חוד... זה היה בתוך מה שמכונה אולפן זמר, אם את זוכר, לא, אם כבר אנחנו נתקלים, אז אני אתקיל. אין מה לעשות, זו התרומה שלי, הזיכרונות של הדברים פחות חשובים, אבל אם את זוכרת, כשלא היה סיבה למסיבה, או ממני, אז או שהיה שרה לשרון,
נכון,
או שהיה אולפן זמר. מה הם היו עושים? היו לוקחים ג' ג' ונותנים פעם אפי נצר, פעם מיהי רוזנבלום, פעם בני אמדורסקי לפני מותו, כלומר זה היה אירוע ששם הוא שר את הניגיטרה, זה היה אירוע שבגרסאות שונות ומשונות, השתרע על פני כמעט עשור, מאמצע ה-80 ועד אמצע ה-90, פחות.
אני אגב זוכרת שסוג של אולפן זמר כזה שעשו לדעתי, או פרידה לבדן בן אמוץ, או משהו, או פרידה לבני אמדורסקי, אני כבר באמת הייתי צעירה מדי בקצת לסגור, אבל אני ממש זוכרת, אני זוכרת שישבנו וצפינו בזה. לדעתי זה היה כשבני אמדורסקי כבר היה חולה ועשו לו איזה זה. אני מערבבת שני דברים עם דן בן אמוץ, תכף נגיע לדן בן אמוץ. אבל עשו לבני אמדורסקי זה גם סוג של אולפן זמר, לדעתי ככה כבר רגע לפני מותו ממש, אבל ממשיך רפי ואומר, השנים חולפות מהר, וכבר קשה להיזכר, אבל התחקיר שלנו לא שוכח, הוא בשנת 1969. בתוכניתה ה-16 של להקת פיקוד הצפון, קצת מזה וקצת מזה, רק אתה מכיר את זה. שרה כוכבת העל, בזמנו עדנה לב, יקירת הבונבוניירה, את השיר אם תשוב, שכתב יורם תיארלב, והלחין כמובן לא אחר מאשר אפי נצר. ואז אם אתם תלחצו על אם תשוב של עדנה לב ותאזינו לשני השירים, תגלו אותה פתיחה נוגה מינורית, באותו סולם למינור הדין, באותו מקצב איטי של 4/4, וגם כאן אומר רפי, בדיוק כמו בשוב לא נלך, הלחן מזנק לקראת הפזמון, והמקצב משתנה אפול ל-12 שמיניות, ואז הוא אומר, האם אפי נצר עשה כאן העתק הדבק? האם אפי נצר הוא מלחין של שיר אחד? האם שוב לא נלך, ואם תשוב, הם בעצם שני שירים תאומים שהופרדו בלידתם? והאם מאחורי החיוך השובבי, אומר רפי, כמובן בהומור, מסתתר, נוחל, מוזיקלי. אז תשמע, זה נורא הצחיק אותי, השרשור הזה, מכיוון שיש בעברית, יש הרבה שירים ישראלים שככה נשמעים אותו דבר, ולדעתי, בשנים ההם, קצת חיפפו עם הלחנים. זאת אומרת, היה מין מקצב או הורה, או איזה מקצב שמיניות, כמו נוסחה אירוויזיונית כזאת, עם פתיח גרנדיוזי. קצת אפשר להגיד את זה, לומר את זה על השירים של קובי אשרת, שהם שירים נפלאים, אפרופו, תכף נגיע לתמונה מאוד מטרידה ששלחת לי של קובי אשרת, אבל אתה יודע, השירים נשמעים בסופו של דבר אותו דבר, אנחנו ככה, אנחנו אוהבים אותם?
כן, אני שמח שרפי מעלה נקודות לדיון ושהוא מאזין לנו, זה לא אותו דבר. מה שכן אני יכול להבין,
ידעתי.
לא, זה פשוט לא אותו דבר, יש ראי רחל, ראי ראי ריבון עולם, זה משונה מאם תשוב, ואם תשוב, זה אחר. אבל, זה פשוט אותו שטנץ, זה כמו ששלמה ארצי זה אותו שטנץ, זה הבן אדם, ככה הוא כותב, זה ככה הולך. זה כמו ששדרי ספורט יש להם את אותו שטנץ, זה כמו שאני בפתיחה של תוכנית יכול לתת אותו שטנץ, הכתבות שלי נשמעות, ככה זה כשאנחנו יוצרים.
נכון,
נכון. לא תמיד קל לגוון, אז לא, מה שאני בא, יש משהו בדברים של רפי, אני פשוט לא חושב שזה מכוון. אני חושב שזה ככה.
שזה פשוט, פשוט אנשים היו יוצרים בזמנו כנראה בסוג של פס יצור, או יכול להיות שבאמת לא היה. אני חושבת שזה גם התקופה שהיה מלחין לחוד, כותב לחוד, ולא, כמו שאבא שלי אומר, אמן יוצר שעושה הכל בבת אחת, אז זה ככה שם אנשים יותר בנישות. אפרופו שלמה ארצי, אני חייבת, אנחנו יום אחד, לא היום נעשה את זה, אבל יום אחד אנחנו חייבים לפתוח את הסיפור הזה. שלמה ארצי זה לדעתי עד כמה שהוא קונצנזואלי, האומן הכי שנוי במחלוקת בישראל, יש אנשים שלא יכולים לסבול אותו, חביבים את הרדיו שקשבים אותו, ויש אנשים שמאוהבים בו מאוד, ושלמה ארצי בעיניי כמו פיקאסו, יש לו הרבה תקופות, אולי, אולי, אולי זה שווה דיון, אולי זה שווה דיון.
בשמחה, בשמחה רבה, זה גם האיש שידע להרים את עצמו מתאומות.
כן.
אני מזכיר
כן.
שירח בה אחרי שנות ה-80 שהיו כושלות עבורו, נדמה לי שגם הוא מודה בזה. כן. ואז הוא הפך להיות מדפיס, המדפיס הלאומי של הכסף. מבחינת היכולת לייצר דברים שאנחנו אוהבים. מה הפרידה מיגאל תומרקין, בראי העולם הזה, שאגב חזר אלינו, נכון? אני...
וואו, תודה לאל, יש קודם כל תודה לעורך שלי, דורון כהן, ש... גילה, הוא כמובן, הוא כתב בטוויטר שהוא הוריד את הגיליונות, שהוא תיאר לעצמו שזה מה שיקרה, הוריד את הגיליונות, ואז סימסתי לו באמת בלחץ, כי אנחנו גם תכננו להוריד את הגיליונות, אבל כמובן שלא עשינו את זה עד הסוף, ואז הוא בישר לי, והוא גם אחר כך תיקן את זה גם בציוץ שלו, שהארכיון חזר, סביר להניח שזאת הייתה תקלה, אני מאוד מקווה, כי אני יודעת שהיה איזה סיפור עם הזכויות, אבל...
אגב, צריך להבין שכמו שאנחנו מבינים, יש שנים מסוימות שעליהם יש איזשהו ויכוח, אבל יש הרבה מאוד שנים שכנראה אין עליהם ויכוח, ומצוות המוריש, כן? מצוות המוריש, היא להוריד את זה. כלומר, אתם לא גונבים. אתם עושים משהו... שלפחות לפי הבנתנו, כשאנחנו מעיינים בארכיון של העולם הזה, זה מה שאורי אבנרי היה רוצה.
כן.
ככה אנחנו מבינים. ובאמת... אם אנחנו מבינים אחרת, אז...
ותשמע, בשבוע שעבר לא היו לנו את העיתונים, ונכון שהתנחמנו בעיתון חדשות, שזה עיתון מופתי לא פחות, אבל העולם הזה, לסבתא שלי, באמת זיכרונה לברכה, היו קלסרים בבית, מודפסים. ממש כרוכים של כל גיליונות העולם הזה, אני באמת לא יודעת לאן זה נעלם, זה, היא פשוט, אתה יודע, כשמבוגרים עוברים לבית אבות, אז אתה אומר, טוב, נו, יאללה, נזרוק, ואחר כך, אתה יודע, בדיעבד זאת הטעות הכי גדולה, כי יש פה, זה פשוט סוג של התנך, אפשר לומר, של עולם העיתונות הישראלי מבחינתי.
לא מאמינה, הודעה שמגיעה זה אתה. נאפיס נקודתיים, נודה לכם מאוד על מילוי משוב קצרצח.
אגב, אני חושבת שתשלח להם לינק לבונבוניירה.
השבוע בניסיון להשיג לנו עוד הרחבה למפעל עתיר הידע שלנו, ישבתי עם אנשים מכובדים בגוף מכובד, וניסיתי להסביר להם מה אנחנו עושים פה, אז אמרתי, אנחנו פשוט מקריאים עיתונים ישנים. ואחרי זה ראיתי שאחת המאזינות החדשות שלנו, אמרה שזה מה שאנחנו עושים ושהיא נהנית מזה.
נכון, לא, זה... אז תשמע, זה התחביב הפך למקצוע, אפשר לומר.
בדיוק, בדיוק.
תשמע, אני עשיתי, ככה רציתי להוציא מהארכיון על יגאל תומרקין שהלך לעולמו השבוע בגיל 87. אין צורך להציג את יגאל תומרקין, וזה פשוט מדהים כמות הדברים שיצאו רק מהעולם הזה. אז מסתבר ש הייתה כתבה שקוראים לה קיה של קנאה, מאת אמנון דנקנר בשבוע שעבר.
אגב, אנחנו יודעים איך אומרים את זה? אומרים את זה קי או קיה?
אז זהו, אומרים את זה קי, אבל אבל כותבים את זה בלי היי. ובעולם הזה, בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, משהו החוקים בעברית שהיום עוברים לא היו תקפים שם. זאת אומרת, יש שם דברים אחרים לגמרי, אז אני מניחה שהם רצו שזה יהיה פה חרוז, ולכן הם הוסיפו את ההי. אבל אין לי שמץ של מושג. אין לי שמץ של מושג. אני יכולה לברר את זה.
אנחנו מדברים על עיתון שתצללי לב מיד, 1989, אחרי מותו של דן בן אמוץ.
נכון.
כאשר מוציא אמנון דנקנר את ה... ביוגרפיה השעורייתית, כי הוא מצד אחד היה מעריץ של דן בן אמוץ, אבל מצד שני חושף את הסיפורים הנוראיים, באמת. מה, מותר לומר מה? כי אני לא יודע, אני לא יודע, דיבה וכאלה, היה התעסקויות, לכאורה פדופיליה.
לכאורה, כן, תשמע, אתה יודע, הכל פורסם ולכאורה, לכאורה, אבל זה
ונחרש,
פורסם.
כן.
ונחרש, ואני זוכרת את הספר הזה, אגב, את הספר של, של דנקנר, של דן בן אמוץ אצל ההורים שלי, על ה... כשהיינו נכנסים אצלנו הביתה, זה היה מטלה כזה של מעילים, מעץ, ועל המטלה היה מעין מדף, וההורים שלי תמיד היו מנויים לספרייה, וספר הזה שם עמד. ככה, הם קראו אותו בשקיקה, העבירו אותו מיד ליד, אני זוכרת את הספר הזה שם, שרציתי ככה, התעניינתי, וזרקו לי את זה מהידיים, אחר כך בהמשך קראתי באמת את הספר. אז יגאל תומרקין פרסם בעולם הזה, באפריל 89, כתבה בשם נקרופילים, ושם הוא תקף בחריפות את מסיבת הפרידה, שערך בן דן בן אמוץ. אגב, אני לא יודעת אם מדובר באותה מסיבת הפרידה שצולמה לטלוויזיה ושודרה,
אין לי ספק שכן, כי הייתה אחת בלבד.
אני חושבת שכן. אז הייתה אחת שצולמה ושודרה בשני חלקים, צפיתי בה עם ההורים, ובשבוע שעבר השיב לו אמנון דנקנר, ידידו של דן בן אמוץ, תשובה חריפה תחת הכותרת קי או של קנאה, או קיאה של קנאה, ותומרקין שיגר בחזרה, הם מחליפים מכתבים מעל העיתון, תגובה לעולם הזה, אז אולי ככה נקריא רגע, טוב, אני לא יודעת, הטור של דנקנר הוא באמת טור ארוך, אני לא יודעת אם כדאי להיכנס לזה עכשיו, אבל...
רוצה, רוצה? ירצתי את הכותרת, או שאת רוצה... מה, תגידי.
כן, מה, את הכותרת?
לא, לא את הכותרת, אלא מצאתי בדיוק את משפטי המפתח.
אז יאללה, בוודאי, לך למשפטי המפתח, אני אלך לתגובה של...
אז הנה, יגאל תומרקין לא הוזמן למסיבת הפרידה של דן בן אמוץ, וכמו מכשפה זקנה, התיישב לכתוב בעולם הזה... כללה ארוכה ופתטית. הבעיה היא שתומרקין אינו מחשף, לא בפיסול ולא בכתב, וכמו שקורא לו לעתים קרובות מדי, יצא לו בליל מגומגם, המעלה מבוכה בלב הקורא, מבוכה של ריאות אדם בהיחשפות מצפוניו, ותומרקין מניח על השולחן בחוותת שיקורים את כל מרירתו, קנאתו, רגשי הנחיתות והתחייה שלו. וואו.
קשוח, אז זאת תשובה של תומרקין לדנקנר. לפני נסיעתי תרחו חברים להקריא לי את דברי הבלע של אמנון דנקנר ביחס אליי. אמנון מציג את עצמו כביוגרף של דן בן אמוץ. אני מאחל לו יותר הצלחה מאשר זאת שזכה בביוגרפיות של תמר גולן ולאה נודלמן. לא צריך למכור לי את דן בן אמוץ, אני מכיר אותו היטב, זה 34 שנים. הוא היה גם הקליינט הישראלי הראשון למצלמתי המזרח גרמנית וגם לאומנותי. הייתי גם אחד המאירים של ספרו האחרון בגלגולו הראשו, הראשון, כפי שהיה לי הכבוד הלא מפוקפק לעבוד עמו בציפור הנפש זל, ולהיות אחד הראשונים לשמוע פרקים מתוך הרומן הראשון שלו, בלה בלה בלה. והוא פשוט ממשיך וממשיך וממשיך, ואז הוא מדבר, באשר להתגודדויות בבתי קפה של ברלין ופריז, לא דנקנר האיש שספר לי עליהם, היו אלה תמיד תמיד מקומות לאנשים צעירים ולא יוצלחים, זקנים, בודדים, מי שהגיע מישהו למשהו, למישהו נשאר בבית לעבוד, ראה פיקאסו, דלי, ראה בקד, ראה מישל טורניה ועוד, ועוד ברלין ופריז או לא תל אביב, שם נפגשו אנשים משום שלא נפגשו בבית, כמו כאן, נקודה, התגודדות אינה חברות. בקיצור, הוא מציע לדנקנר להתכתב עם שכמותו, כל אותם ילדים של אימא פולניה, הנושמים מן הפה ולא מן האף, ולהם תמיד שומן. וריח דג, מה זה? דג מול, מאחורי האוזניים. לאמנון יש, בסופו של דבר, לאמנון יש בעיה, העברית פה פשוט מדהימה, לאמנון יש בעיה עם האינטגריטי והלויאליות החברית, הוא גרופי. מעריץ, ראה איגל אלון, הד הבושס, עמוס קיינן ואחרים, אחר כך בועט, אחר כך שוב מתנצל ומכה על חטא, ואחר כך קורא ההפך, ראה הספרדים, אין לי אחות, ראה הדתיים, ראה עורכי עיתונים, בועט, ואחר כך הולך לקנוסה וחוזר חלילה. ובסוף של דבר הוא מסיים, איגל תומרקין, אני רוצה להציע עם דנקנר, רוצה לבוא בין אנשי תרבות, לרחוץ מעצמו את הפולניות של אימא, ולהתחיל לנשום דרך האף ולא דרך הפה, אז שיתחיל לתרגל ידידות וחברות במקום גרופיות, בעיתות והתגודדות, בהמות ושלום על ישראל, אני נוסע. כן, זה איגל תומרקין.
רגע, ולא די בכך, מכיוון שאני רואה שירתת לנו אירוע משנת 79, שבו כותב אריאנה אור, מזכיר הממשלה לימים, כן, ועוד קודם דוברו של בגין, לכבוד מר יוטו מרקין, רחוב שלום עליכם 41 תל אביב, ה-22 ביולי 79. הרי אני מחזיר אליך בזה את כלב הפלסטר המחוצף והמרושע ששלחת אליי. שמורנה את לשונך הגסה לעצמך ולשקמותך. כן, אז איגל תומרקין שלח חוברת זוטה לראש הממשלה, ומזכיר הממשלה החזיר לו, כן. והוא כותב, This land is my land, רואים אדם על סוג של רכב מסחרי, כשהוא עומד עליו והחל לירות ממנו, וזה מתוך אריק שרון והאינדיאנים, כותב תומרקין. ובעמוד אחר יש חזיר שכתוב אריק מלך ישראל ועצור את הפשיזם. כך כרזה בוטה של הצייר הנודע, הצייר פסל שהופצה בארץ, יוצרת לפי העולם הזה סגנון פוליטי חדש. כי בעולם הזה ראו בבגין דברים לא לגיטימיים, אז מבחינתם אצל תומרקין זה סגנון פוליטי חדש. אגב, באותו עניין הוא גם נוזף במפלגת העבודה, והוא כותב, תומרקין בעולם הזה, אני פונה בקריאה נרגשת אל האדונים רבין ופרס. אם יש בכם אהבת מולדת ויחס כלשהו לישראל, לכו, כתבו ספרים, דוגו דגים, סעו, תנו שאנס. שאנס. תנו שאנס למפלגת העבודה להיות משהו קצת פחות מסואב. זאת לא דרישה מוגזמת, איגל תומרקין.
נהדר.
את יודעת שבמסגרת פינתנו, בונבוניירות שנוחתות לפתחי פתאום, בעקבות יאיר טרצ'יצקי בטוויטר, גם חולוני, נכון?
נכון.
אז יאיר, שהיה עד לא מזמן יושב ראש ארגון העיתונאים, הוא כתב על סדרה שהוא רואה בנטפליקס, העיתון. אז אני מיד הלכתי לחפש, כי אני אוהב סדרות על המקצוע שלנו. וזו סדרה קרואטית, שמי שמפיץ אותה בעולם מ-KI, קשת אינטרנשיונל, אבל הסדרה הקרואטית היא מציגה את קרואטיה והיא מראה שלצד הרבה מאוד עיצובים מודרניים, רוב הדברים המוצגים שם, בין אם זה משרדים, פאבים, ברים, מבני ציבור, בתי חולים, זה מזכיר את ישראל של אמצע שנות ה-70 ועד אמצע ה-80, כולל העובדה שכולם מעשנים שם במאפרות שלוחצים עם איזה קפיץ עליהם. כן?
או, נהדר, נכון, לסבתא שלי היה כזה מדהים.
בדיוק, וכמויות וויסקי מטורפות, מטורפות. אנשים שותים וויסקי כמו מים שם, חלקם גם מתים מזה. זה סדרה שמראה את קרואטיה במראה, וחלילה שלא ניגרר לשם על איך בעלי הון משתלטים על עיתון, כדי להוריד או להרים שלטון, ואיך עיתונאים הם בעצם כלי משחק, ואיך מפקדי משטרה הם בעצם המאפיונרים הכי גדולים. שרבים בינם לבין עצמם, כי כל אחד יש לו את המועמד שלו. זה נראה שם משהו מזרח אירופי, סוג של אחרי הסובייטים, באמת משהו דרמטי, אבל כן, כדי בכל זאת להתענג על נוסטלגיה, יש שם המון המון דברים שהם מאוד נוסטלגיים מבחינת המראה. זה מזכיר את שנות ה-80, זה סדרה שמתרחשת לא בזגרב, אלא בעיר הנמל רייקה, שזה כמו חיפה, רק מבחינת המעמד הציבורי, זו חיפה משודרגת, כי מרבית העיתונים, משום מה, בקרואטיה, יוצאים ברייקה. זה ככה יצא.
כן.
ולכן זה הזכיר לי את הבונבונירה, במובנים מסוימים, אבל לאו דווקא לטובה.
אני צוללת פה לגיליון של השבוע לפני, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל מדברים על שנות ה-80.
כן.
אתה שלחת לי גיליון מ-1971.
נכון, אבל התמונה המטרידה, ואני רק רוצה שלא ייבעלו מאזיננו ומאזינותינו, לי מותר בגבולות מסוים להטריד את טליה, אז לכן שולח לה תמונות מטרידות.
כן.
זה דווקא מגיליון אחר, אז אני רק אגיע שזה במסגרת יובל ה-50 לשטראוס, אי שם בסוף שנות ה-80 או משהו, קובי אושרת, עם הבלורית שלו, כן? עם ז'קט ג'ינס, כי זה מה שלבשנו, ז'קט ג'ינס משופשף כזה, בפרסומת לדנונה, והוא כותב שם כאילו, מה הסוד שלי? יוגורט דנונה שטראוס. לפעמים אני שקוע שעות בעבודה באולפן ההקלטות ושוכח מה נעשה סביבי. אבל כשיש לי הפסקה קצרה בהקלטה, אני לוקח לי דנונה שטראוס. זה מרענן, טעים ומאפשר לי להמשיך לעבוד בשקט ובמצב רוח טוב. הללויה.
זה מצחיק. זה עידן, אני אגיד מופלא ואני אסייג, כי אתה יודע, בכל זאת אנחנו בתקופה של פוליטיקלי קורקט, אבל זה היה עידן החפצה משעשע ביותר. אתה רואה את זה גם בכיוון של הנשים וגם בכיוון הגברים.
נכון.
כולם נראו כמו דורון מזר בעצם, עם איזה נכון. שיער, עם תספורת אלי אוחנה, ג'וקט,
עם,
כן.
פן.
אורי פיין, כן, עם פן, עם ג'וקט ג'ינס, וג'ינס ומכנסת ג'ינס בגזרה גבוהה. נחמד.
והאריזות של דנונה מיושנות.
והאריזות, כן.
יוגורט דנונה, עם הלוגו הישן של שטראוס, שזה העיגול האדום, ואיזשהו כן. שובל כזה, תלת מימד של כחול, כדי שייצר אדום לבן כחול כזה. כן, זה...
אז
זה מה שהיה. אבל גם
בחזרה...
חלק ל-71, כן.
כן, בחזרה ל-71, אני פשוט, אתה יודע, לא יכולתי שלא להתעכל בכתבה. התינופת! לטהר את הכדורגל, לפזר את ההתאחדות, להלאים את הטוטו. רבבות תועדי הכדורגל בישראל הוקו בהלם. הם לא יכלו להאמין למקרא עיניהם ומשמע אוזניהם. הם המשוגעים לכדורגל שהטריחו עצמם מדי שנה. אני מזכירה לכם, 1971. לפחות במשך 30 שבתות על מגרשי הכדורגל, בוותרם על ארוחות בחלק המשפחה, או מנוחת צהריים, הם שנאלצו לסבול במשך שנים מתקני ספורט עלובים, מזוהמים וחסרי נוחיות. הם ששילמו במיטב כספם עבור הזכות ליהנות ממאבק ספורטאי, שהשקיע מדי שנה עשרות מיליוני לירות בניחושי טוטו הכדורגל. הם שהפכו את כדורגנני הקבוצות האהודות עליהם לאלילים, עקבו בחרדת קודש אחר מעלליהם על המגרשים ומחוץ להם. הם נפלו קורבן לתרמית הציבורית הגדולה ביותר בתולדות ישראל. מה קרה? רימו אותם, היטעו אותם, שיטו בהם, להגו לרגשותיהם, גנבו את כספם והתעללו בבריאותם. ציבור שלם של רבבות אזרחים נלכד, כפי שהחל להסתבר בשבועות האחרונים, לפי העדויות שהושמעו בוועדת הציוני, לחקירת השחיתות בכדורגל, במלכודת מתוחכמת של מנגנון מושחת ורקוב, והכינוי היחידי המתאים לספורט הוא התינופת, 1971.
אוי, אבל את יודעת מה יש בעמוד אחר כך?
כן.
בעמוד אחר כך יש... דיווח על סרט משותף ראשון של מדינת ישראל וקנדה, ושם רואים את כל ישראליות התקופה עירומות. יונתן גפן, בספר חומר טוב, שאני מצטט אותו הרבה כאן, מכיוון שהוא נותן מבט גם לא מדויק, אבל נותן איזשהו מבט על התקופה. מה זה לא מדויק? אני לא אומר שזה לא מדויק, פשוט זה נקודת מבט של יונתן, שעל חלקה הוא נאלץ להתנצל בפני שיסל המנוח שהלך מאיתנו לא מזמן. מצד שני, אני דווקא כן נוטה להאמין ליונתן, כי יונתן גפן מתאר את התקופה שבין ששת הימים ליום כיפור, כתקופת ה... זה נורא מביך אותי לדבר על זה במשהו שאני מקליט, אבל תקופת השדיים, שפשוט נשים היו ערומות והיו נחפנות, וזה כאילו היה קטע, זה ככה היה עובד, רק שתבינו. זה על כל חוסר הלגיטימיות שיש לזה, ופשוט נשים ערומות. הנה למשל, שימו לב, שרית ישי שהופיע בבקחי, לא יודע מה זה, מופיעה בסרט הקנדי-ישראלי, כאחת מהרמון מזכירותיו של קוטו, המתגלות יליות במיוחד מאחורי שולחן הכתיבה של הבוס, כמו בסצנת הבוס, ובסצנה פשוט רואים את הגברת הזאת הרומה. אני אינני יודע אם שרית אישי זו שרית אישי שמוכרת לנו במקומות אחרים.
מניחה, לסרט קוראים 7 פעמים ביום, לדעתי, אבל מה שמטריד אותי פה זה ינקלה בן סירה, מכוסה כמעט כולו בשפה מדהירים. אך בכל זאת, ינקלה הישן והטוב מופיע בסרט הישראלי קנדי 7 פעמים ביום כצייר איטלקי, ובתמונה, ידידו של אדם הגיבור, והנה, עומדת פה מישהי גם בעירום. בעצם הסרט נועד למשוך תיירים לארץ הקודש, אני רואה. הוא לא מוותר על הביקור טוב, תשמע, זה סרט פורנו ישראלי, אין איך לצבוע את זה בצבעים אחרים.
מדהים, כתוב פה, וינפש ושגל ברחבי ישראל. עירומים כביום ודם משתגלים, צמד גיבורי הסרט, ז'אן קוטו ורוז'אנה סקיפינו, בכל נוף אפשרי ובלתי אפשרי, מהים התיכון ועד הסכנה. מה את אומרת?
יש פה עמוד אחרי זה, מודעה נפלאה. יש פה, אתה יודע, איזה פרסומת לצילינדרים של רכב, לא יודעת, עיצוב אמריקאי, מנוע ספורטיבי לאיזה רכב אמריקאי, המשכים של כתבות, איזה קריירה חדשה של מלכת היופי, עוד איזה פרסומת קטנה, וגם מודעה, תעשיין סימפטי.
אופה, כן, עליתי על זה.
בגיל 53. ישמח להכיר בלונדינית עד גיל 35, שתארח לו לחברה, תנאים מצוינים ומיוחדים, לצירוף היכרות אנה לכתוב לפנות בכתב, סודיות מובטחת, בצירוף צילום, אלתה דואר 4104, תל אביב, עבור תעשיין, רצוי לציין מספר טלפון, אני, בא לי לשלוח.
זה סוג של, כן, זה, לא?
מעניין לאן זה, כן.
זאת אומרת, כי אם מישהו משלם על חברה, והחברה כוללת פעילויות, פעילויות תעשייתיות.
תעשייתיות, כן. זה נהדר.
כן. אנחנו במבוכה, לא כי אנחנו טהרנים, אנחנו במבוכה כי היום זה מביך לדבר על דברים כאלה. ואולי טוב שככה, אני לא יודע.
לא, אני גם חושבת שזה היה, תראה, מה זה מביך? אני חושבת שהיום אף אחד לא היה מפרסם כזה דבר. הכי... אנשים, אתה יודע, יש לי חברים שחושבים שזה מביך לפרסם הודעת היכרות אפילו בכל האתרים האלה, השוות של תל אביב, או מחפשת, אני מחפשת בן זוג, אני מחפש בת זוג. זאת אומרת, יש איזה מבוכה רבתי מהדבר הזה היום, אבל זה נחמד. יש פה מדור חמוד, מדור טלוויזיה שקוראו לו מתחת לאנטנה. והנה, יש ידיעה לעמוס ארבל, כתב הטלוויזיה, שהכין את הכתבה על החללית אפולו 15. היה רעיון יפה, אך קשה לביצוע, להביא לאולפן דגם של חללית, שישמש כתפאורה. לאחר חיפושים ממושכים, נמצא בחנות צעצועים תל אביבית טיל להרכבה בדגם של אפולו. השעשוע הפך לעבודה קשה. במשך 3 ימים עסק צוות גרפיקאים של הטלוויזיה, בעזרתו של שוער הבניין, בהרכבתו של הטיל, אני מזכירה שזה רשות השידור. הצופים שראו את דגם החללית על המסך בעת השידור, לא יכלו לזהות בו את הצעצוע התמים. אני בטוחה שכולם חשבו שזאת חללית אפולו בכבודה ובעצמה.
אוי, תראי, את זוכרת את הסיפור של ציפי שביט על הג'מבו?
כן,
עם השיר האיטלקי שהיא שמעה ומקליטו ורצו לרדיו כשהייתה משרגל שבורה והכל תפס תוך שנייה. אז הנה, שימי לב, מתוך המדור אורות הבמה של אמנואל ברקדמה, והכותרת היא ג'מבו, בידור ישראלי מקורי, הכותב במדור הוא לא ברקדמה אלא אורי פורט, ומתחת כתוב בסוגריים מם נקודה. האם זו מודעה בתשלום? אני לא יודע, כי אורי פורט אז היה אז עיתונאי לגיטימי בידיעות אחרונות, מבני טיפוחו של שייקה בן פורט המנוח. אבל שימי לב, אני רוצה לקרוא לך, זה פשוט גדול. אז ג'מבו, בידור ישראלי מקורי. זו לא ביקורת תיאטרון, מפני שמה שראיתי לפני ימים מספר באולם דקל בתל אביב, אינו תיאטרון. בעצם זה גם לא מחזה מרופנתי, משום שאף אחד לא התפשט שם. התאורה לא הייתה פסיכדלית, והרמקולים לא קראו את אור הטוף. האנשים על הבמה היו אמנם צעירים, אבל בכל זאת לא ניבלו את הפה, לא עסקו בפוליטיקה, ועזבו את חיי המין במנוחה. מה שכן היה שם, כותב אורי פורט, זהו בידור, ולא סתם בידור המתחנף לאופנה המשתוללת היום. ג'מבו בתיאטרון העממי, זהו דליקטס אמיתי לעיניים ולאוזניים, בידור ישראלי עם הרבה תנועה, צבעים וצלילים, והעיקר אסתטיים. מנהל התיאטרון הכניס לתנור את רוב הקטעים המוצלחים, מתוך רוב התוכניות האחרונות של הלהקות הצבאיות, ומה שיצא הוא צ'ונט מוצלח, אפוי כהלכה. 25 משתתפי התוכנית יוצאי להקות צבאיות החזירו לי את האמונה בעתיד הבידור הקל והפזמונאות בארץ, ואפילו שיר השלום של להקת הנחל שהרגיז בזמנו את אלופי ארץ ישראל השלמה, נראה ונשמע יפה להפליא בג'מבו. אז אני נוטה לחשוב שאם האירוע המחמיא הזה, האות מם, אכן משקפת את העובדה שזו מודעה, למרות שהכותב הוא אורי פורט, שכאמור היה אז עיתונאי לגיטימי, ולמרות כן. שהמדור של אמנואל בר קדמה אורות הבמה נשמע לי כמשהו שהוא לא תוכן שיווקי,
כן.
אבל הג'מבו בהחלט היה מותג.
מדהים. אתה זוכר שלפני כמה פרקים דיברנו על זה שפעם בטלוויזיה היו עוגנים, שאתה ידעת שאין מנוס מלצפות בסרט הערבי ובדברים המאוד מאוד מסוימים.
כן.
אז תראה מה קרה שקרו תקלות. במדור טלוויזיון מדברים על תקלות, והידיעה המרישה שכתובה כאן היא, לפי הפרסומים בלוחות שידורי הטלוויזיה בעיתונים, התכוונה הטלוויזיה לשדר ביום השישי האחרון את מקבט בהשתתפות אורסון וולס ואת ערב טוב עם רמה סמסונו ויוסי ידין. שתי התוכניות לא שודרו. אבוי. ברור בטלוויזיה אלא כי מקבט לא שודר בגלל תקלה טכנית, בלי כל פירוט. לא, תקלה טכנית זה במרכאות כפולות, הם עשו את זה, זה כנראה סוג של צנזורה, אני לא יודעת. לעומת זאת, הסיבה שלא שידרו את ערב טובי, בגלל שהתוכנית ירדה מהפרק. רמה סמסונוב לא השתלבה בכראוי, התוכנית תצולם שנית עם יוסי ידין ופנינה זלצמן. אז למה לא פרסמו בהבלטה את ביטול השידורים נכתב? אז כן, זה היה אישו שהיו מבטלים ברגע האחרון, זה קצת כמו שמבטלים את חתונה ממבט ראשון, בלי להודיע. כשמבטלים לך תוכנית שאתה רואה באופן קבוע ומחכה לה, אתה יודע שזה לא בבינג', אנחנו כל כך התרגלנו לבינג' הזה, אז זה מציק. ועוד ידיעה זה קטנה מאחורי המסך, מייק ברנט פספס. הטלפון בביתו של הזמר מייק ברנט בפריז צלצל, על הקו היו אנשי הטלוויזיה הישראלית. הם שמעו כי מייק עומד לקפוץ לישראל להופעות בפני חיילת צהל, וביקשו לתאם איתו צילומים לתוכנית הבידור קונצרטינה. מסיבות שונות העניין לא הסתדר, המפיקים ויתרו על ברנט, החלו בהכנות לקראת התוכנית, וכשהסתיים התכנון והחלו הצילומים, התייצב לפתע באולפני הסרטה בהרצליה, ללא כל הודעה מוקדמת ביי מייק ברנט, אלא שהכוכב איחר את הרכבת, אי אפשר היה כבר לשבצו בתוכנית. זה, אגב, זה מצחיק, אתה יודע, זה מסוג הדברים שנורא קל, כל הסיפור הזה שהתקשורת הוא נורא קל היום, אבל לא, זה לא קרה, ועוד משהו שאני ככה...
רגע,
אני...
הבן אדם נחת בארץ, אז אמרו לו לא אי אפשר?
הבן אדם... כאילו... לא, לא, הם כנראה השאירו לו הודעה, עכשיו זה 1971, אני לא יודע, השאירו לו כנראה הודעה והוא לא חזר אליהם, הוא כנראה לא חשב לחזור אליהם, או שלך תדע איפה זה נפל בדרך עם איזו עוזרת אישית שלא חזרה לטלוויזיה, הם חשבו שהוא לא זמין, הוא לא הגיב, הם כבר תכננו להביא אומן אחר, אני מתה לדעת מי האומן החדש, מי האומן אחר שהגיע לתוכנית קונצרטינה, אני אבדוק את זה, והוא פשוט התייצב לצילומים, ולא היה אפשר לשפצו בתוכנית. זה
לא, מדהים, כאילו אי אפשר לשריין עוד אולפן באולפני הרצליה, אני לא יודע כמה היו בשנת 71 שם, אבל אני מניח שהוא לפחות שניים, ואי אפשר היה לשריין לו כדי שיקליט איזה ספש. כן,
לא, אפשר. וזה גם, תראה, זה גם מייק ברנט, אבל אתה יודע, אני פתאום, אני מסתכלת על הגיליון הזה, 1971, פתאום נזכרת שזה בכלל לפני מלחמת יום כיפור. כאילו, אתה יודע, יש איזה, נראה לי שהמדינה תמיד... אתה יודע, עם כל משבר, עם מלחמת יום כיפור, עם רצח רבין, תמיד עובר פה איזה, עוברת איזה טלטלה על המדינה. ואלה היו השנים שזה מה שהטריד את הישראלים.
כן, חכי רגע, יש פה את לוח השידורים. את יודעת מה שודר ביום הקלטת התוכנית הזאת, 19 באוגוסט 1971? את לא תאמיני.
תספר לי, מה?
משחק השבוע, שזה מהדורה ראשונה של מה שזכה לכינוי מבט ספורט, ובשבת, כתוכנית סיכום מחזור הליגה הלאומית שהייתה, זה מבט ספורט, אז קראו לזה משחק השבוע. זה שודר כמו היום, יום חמישי, 19 באוגוסט, בשעה 9:40 בערב. מתי שודר באחרון הספורט שאינו גמר היורו בערוץ מרכזי? אוקיי? אז שידרו את זה שם. אז המגיש דן כנר, דן כנר הגיש תוכנית ספורט. את מדמיינת לעצמך איך זה היה נשמע?
כן.
הצטרפו אתה אליי ואל צוות שידורי החוץ, נכון?
מדהים.
והאורחים היו אלכס גלעדי ודוב עצמון. דוב עצמון היה עיתונאי ספורט, אלכס גלעדי כולכם מכירים. היום מתאושש מסוף אולימפיאדת טוקיו. ביום וב אגב, ב8:30 בערב ב-1971 של ה-20 באוגוסט, שודרה התוכנית ערב טוב עם עדנה לב ודודו טופז. דודו טופז.
טופז, עם א'.
כן.
רחל המרחלת על כל העולם, שסגנונה התחדד, אני לא יודעת אם, אני מניחה שהם התחלפו, כמו ציפורה, בזמנו, בעיתון העיר, אז אני לא יודעת אם זאת אותה רחל עוקצנית משנות ה-80 בעולם הזה, אבל רחל המרחלת על כל העולם של 1971 כותבת כך, מדוע הן מתמסרות לאורי גלר? זוכרים את אורי גלר? בטח זוכרים. איך אפשר לשכוח? עכשיו שהזכרתי לכם, אתם נזכרים בוודאי שבזמן האחרון היה קצת שקט ממנו, הארץ שקטה, כמו שאמר אלתרמן. מי שלא שקט, שקט זה אורי עצמו. פגשתי אותו השבוע כשעל זרועו עטופה באלגנטיות, דיילת יפהפייה בשן פרנסיס משהו. וזה הזכיר לי שרק לא מזמן, הוא היה החבר של שרה גורן, ולפני זה הוא היה החבר של אירית לוי. ולפני זה, בקיצור, התחלתי לעשות חשבון קצר ומהיר, וגיליתי במפתיע שהבחור הזה בא לחיוך התמים והמבט הגלוי והישר, הוא ככה בהשקט ובביטחה אחד הדון ג'ואנים הפעילים על המסלול כיום. שאלתי אותו איך הוא עושה את זה, והוא ענה לי בגילוי הלב האופייני שלו, אין לזה כל קשר לטלפתיה שלי, כלומר אני לא מפעיל עליהם שום טלפתיה. אלא מאין? הבנות משכנעות את עצמן שאני מפעיל עליהן, ואז הן אומרות לעצמם, הן כמובן חסרות עונים להתנגד ולא מתנגדות, ובאיזה מהירות שהן לא מתנגדות. אלא שכל הבנות האלה אינן בשביל איש הקסמים, אלא אמצעי להשגת המטרה, אומר אורי, כשהוא מצביע על פרנסיס היפהפייה שאינה מבינה למזלה עברית. זה די נעים ודי חשוב לצאת עם יפהפיות כמוה, אפילו שאין לה שכל במיל. אבל
וואו,
מה שאני מעוניין
להשיג... וואי
ואבוי. אבל מה ש... זה 1971, חוק ההתיישנות, הוא כנראה היה צעיר ממש, נסייג, סליחה אורי אם אתה שומע את זה, אבל מה שאני מעוניין להשיג, זו בחורה עם כסף, הרבה כסף, זה לא סוד. אני רוצה להשיג לי חיים קלים וטובים, וחתיכה עשירה היא הדרך האידיאלית לזה. האהבות אני אמצא לי תמיד, זו לא בעיה. בינתיים הצרה שלי היא שהמיליונרת היחידה שהכרתי כבר נשואה, ואילו העשירה ביותר הלא נשואה שאני מכיר היא רק ביתו של בעל שרשרת בתי המלון בלון בארץ, אבל אין דבר, יש לי סבלנות, אני בדרך למטרה. יש לומר, זה אורי גלר כנראה אז לא היה עדיין מיליונר, מיליארדר או משהו לא היום, אבל בסדר, אני חושבת שהוא לא צריך את השירות האלה. אני מניחה, הוא נראה פה מאוד מאוד צעיר, כנראה שהוא היה, אני מניחה, בתחילת שנות ה-20 שלו, סבבה, חוק ההתיישנות חל, אבל וואו, זה...
זה בהכרח כל... אגב, נדמה שקראו אז לבחורה שמסתובבים איתה, ידידתו, נכון? קראו לזה ידידה. והמשמעות של ידידה אינה, זה יותר קרוב ל... לאות שביעית באלף בית, כן.
נכון, אז סבא שלי אמר, אני אגיד לך, סבא שלי אמר לי את זה תמיד כשהוא, זה מצחיק, סבא שלי, בוא נאמר, היה אמור להיות בן 100 היום, הוא נפטר בגיל 90, אז עוד בגיל 89 היו לו כל מיני ידידות. זאת אומרת, כן, ידידה שלי, הייתה לו גם חברה, אבל היו לו גם ידידות. ולקח לי זמן להבין שהידידות שלו, זה לא הידידות הידידים שאני מתכוונת אליהם, זה לא הידידים שלי. אז כן, הידידות זה מה שנקרא מספר.
וואה.
כן.
אנחנו בטוחים אגב שבהכרח כל דבר כזה יסתיים בזה, אנחנו לא יודעים. אנחנו רוצים שנחשוב ככה.
אני מניחה, כן, אני מניחה, אתה יודע שזה...
תראי, הוא הסביר שזה יחסי ציבור בחלק מהזמן.
כן, יכול להיות, אני, תשמע, זה גם לכל, אני מניחה שזה בהסכמה, זה לא, אבל כן, בוא נאמר, ידידה ב-70's זה היה כנראה סוג של טינדר.
כן, לא, היום בטינדר כולם מחפשים מערכת יחסים רצינית, טוב לך שאתה לא שם. תראי, אולי ניפרד בידיעה הבאה, שברון הלב של מרגלית אנקורי. היא הייתה שחקנית ידועה, כן. אופס, ואז בדיוק כשאני בא להגיד לך את זה, אז המכשיר הדיגיטלי שמתוכה אני קורא בורח, אבל הנה זה מיד יגיע, אז ככה. את הביקור הנוכחי של מרגלית אנקורי בארץ לא הייתי, כותבת רחל המרחלת, לא הייתי מגדירה כמאושר ביותר, אם לשפוט לפי מה שאני שומעת, ולפי מה ששומעים כל שכניה בבית שברחוב בן יהודה בתל אביב, הרי זה ביקור לא כל כך מוצלח. מה ששומעים שם, אלה דיאלוגים באוקטבות גבוהות ביותר, ובסגנון חד משמעי ביותר, המוחלפים בין דיירי הדירה. מרגלית אנקורי, בת 32, וחלום חיי הגבי שושן, בן ה-22, צעיר מנה ב-10 שנים. וואו. מרגלית המאוהבת בגבי עוד מהימים ששניהם כיכבו בשיער, לא חדלה להתכתב איתו כל זמן שהוא טעה בארצות הברית, לשם היא נסעה כדי לשחק בהצגה זורבה, בברודווי. ואז היא הגיעה, והוא עבר מדירת הרווקים שלו לגור עם מרגלית בדירתה. הצרה היא שזה הכי רחוק שהוא מוכן. הוא לא מוכן לבוא איתה לניו יורק, וגם לא הועילה ההצהרה שהיא תתאבד. אגב, זה נורא טרגי לקרוא את זה בהקשר של איך הוא סיים את חייו, כן?
כן.
וגבי הסביר, יש לו להקת זמר חדשה עם מירי אלוני וזוהר לוי, כן. ואחד הצ'רצ'ילים, ורחל המרחלת כותבת, מרגלית תחזור לניו יורק, עצובה ובודדה. אני לא יודע, זה לא שהיום אין דברים כאלה,
כן.
אבל אז היה להם יותר קל, היו רומנים של הפרשי גילאים, וכאילו זה היה בסדר, את מבינה כאילו?
תראה, אני לא יודעת אם זה היה, אני לא יודעת אם זה באמת היה בסדר, או שזה היה יותר קל, יכול להיות שזה נראה לנו יותר קל ממרחק הזמן. ואתה יודע, בכל זאת, כך בחשבון שלאנשים הפשוטים, מה שהיה כתוב בעולם הזה, זה היה מאוד חתרני ומאוד הבוהמה. אז כן, אז...
אז החיים, אנשים חיו את חיים בצורה אולי נורמטיבית.
כן, כן, אז אני חושבת שזה, אז אני חושבת שזה פשוט, שההורים שלנו, ההורים שלי, ההורים שלך, בסך הכל היו ילדים טובים שנות ה-70.
כן.
אני לא חושבת שהם היו, אני פעם שאלתי אותם אם הם היו מעשנים סמים, ישנו סמים, וזה ממש לא, היו רחוקים מזה לגמרי.
כן, ודאי.
כל, אתה יודע, כל מה שקרה בלול, חבורת לול בחוף מציצים היה רחוק מהם שנות אור, אז... אז כנראה שזה כמו היום, אתה יודע, מדורר רכילו אותה, גיא פינס.
תליה, סיימנו לשבוע זה. ואני חושב שהתעלנו על עצמנו, כי היה ממש כיף.
היה תענוג כרגיל.
כלומר, כיף מבדרך כלל, כיף מבדרך כלל.
תמיד, כן, כן.
אולי כי שקענו לסיפורים מעניינים. והנה, טוב שהעולם הזה נעלם לפעמים, כי אז אנחנו מתגעגעים.
נכון.
ונותנים בראש.
נכון.
אז להתראות בינתיים.
להתראות.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.